מלחמת לבנון השנייה, כזכור, הגיע לסיומה באוגוסט 2006, לאחר שהתקבלה במועצת הביטחון של האום, החלטה 1701, שאושרה על ידי ממשלת ישראל וגם ממשלת לבנון. ההחלטה הזאת הובילה להגדלה ניכרת של כוח האום, יוניפיל, הפועל בדרום לבנון מאז 1978, מ-2,000 חיילים ליותר מ-10,000 חיילים כיום. והארגון מקשר בין צהל לצבא לבנון, ובכך אפשר לומר גם ממתן את השפעות הסכסוך בין ישראל לחיזבאללה, לאורך הקו הכחול, שסומן לאחר נסיגת צהל בשנת 2000. אלא שהפעילות הצבאית של חיזבאללה מדרום לניתני, בניגוד מוחלט למה שאמור היה לקרות בהתאם להחלטה, הלכה והתרחבה מאז 2006. חשיפת המנהרות שחדרו לישראל בחודשים האחרונים הן רק המחשה אחת לכך, ובימים אלה מתגבש באום דוח תקופתי של מזכ"ל הארגון בנושא החלטה 1701. שלום לאסף אוריון, חוקר בכיר במכון.
שלום.
בהתחשב במציאות שמעבר לקו הכחול בדרום לבנון, ובסיכומן של כמעט 13 שנים מאז 1701, איזה פוטנציאל היה להחלטה הזאת מלכתחילה, ועד כמה הוא מומש בהקשר של פעילות יוניפיל?
ברמה העקרונית, ההחלטה היא הישג מדיני חשוב, כי היא מכירה למעשה באחריותו של נשק חיזבאללה מחוץ לשליטת מדינת לבנון, בסמוך לגבול ישראל, כבעיה שהובילה למלחמה הזאת, והיא שמה לעצמה כיעד, בשלב ראשון, הייתי אומר, פירוז האזור שמדרום לליטני מנשק לא ממשלתי, ובחזון ארוך טווח, באמת הכפפת כל הכלים או היכולות הצבאיות לממשלת לבנון. אז ברמה העקרונית יש מסמך שהוא לחלוטין לא רע, והקושי בעצם מתגלה כשעוברים לרמת המימוש שלו. אחד זה שממשלת לבנון היא לא בעלת הבית המוחלטת בדרום לבנון, והיא סובלת מחולשה אל מול חיזבאללה, שבמהלך השנים האלה עוד אפילו חיזק את מעמדו בממשלה עצמה. ולכן יש פה גורם ממשלתי שמחזיק צבא לא ממשלתי, והממשלה מנסה לחסות עליו. המרכיב השני הוא מנגנון היישום באמצעות כוחות האום, כאשר נוצר סוג של מאזן הרתעה. אנחנו הרבה פעמים שומעים על מאזן הרתעה בין חיזבאללה וישראל. מאזן הרתעה היותר משמעותי, והוא כמעט חד-כיווני, זה שחיזבאללה הצליח להרתיע בהדרגה את כוחות האום מלהגיע למקומות שחשובים לחיזבאללה, ולכן הצליח לעקר את המנגנון הזה, וליצור סוג של מציאות מדומה. בכללותו, העולם נוח לו שמצטיירת תמונה שאין בעיה ואין נשק חיזבאללה מדרום לליטני. מפקד יוניפיל הקודם גם נתפס בסוג של אמירה, אין לי ראיות שהדבר הזה קיים, ולמעשה כל המנגנון שמפעיל יוניפיל הוא מנגנון שנועד להבטיח שלא יהיו ראיות, או שהוא נזהר מאוד מלהגיע לראיות כאלה. הדוח שלפנינו הוא מעניין במיוחד, כי במבצע מגן צפוני ישראל למעשה חשפה בצורה שקשה מאוד להכחיש אותה, מתקנים צבאיים שבנה חיזבאללה, זאת אומרת המנהרות שנחפרו מלבנון לישראל, בשטח ישראל היא אחזה בשש מנהרות, והביאה את האום לבוא לראות. הדוח הזה הוא ממחיש בעצם בצורה מופלאה את מגבלות הדיווח ומגבלות התצפית והביקורת של יוניפיל. כי מתוך שש המנהרות הוא הצליח לאשר חמש, ומתוך החמש הוא אישר ששתיים אכן חצו מלבנון, ומתוך השתיים הוא אישר שפתח אחד נמצא בצד הלבנוני, וגם אל הפתח הזה לא הורשה לו להתקדם, להיכנס ולפקח בעצמו, במין חסימה משולבת של חיזבאללה, בחיפוי ממשלת לבנון, גם המשטרה וגם הצבא. אז אתה מקבל פה דוח אחד שבנשימה אחת אומר, יש בעיה, אני מכיר בחלקה, אני מנוע מלהגיע לכל קצותיה, ולמעשה מה שמשתמע מזה, זה שכל הפעולות שאנחנו קוראים עליהן בדוח המזכ"ל, למעלה מ-10,000 חיילים, מתוך 15,000 מותרים, ו-14,000 פעילויות מבצעיות, סיורים וכדומה, בסופו של דבר, מבצעים תצפית בעיניים עצומות לרווחה, ואכן לא רואים את המציאות לאשורה כמו שישראל מתארת אותם. זאת אומרת שיש לנו מצד אחד בסיס לגיטימי טוב לטענה של ישראל, שחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו ולא להיות בדרום לבנון, מצד שני הכרה בינלאומית מזה, בדבר הזה, מצד שלישי חוסר יכולת להצביע על המציאות לאשורה, שזה חיזבאללה מקיים תשתית ופעילות צבאית מלאה באזור הזה, ודוחות האום בניסוחים הזהירים שלהם מנסים למעשה להמעיט ולצמצם ולתשטש ולרקח. זה הדוח הבוטה ביותר שהיה, כי הוא אמר ממשלת לבנון, יש פה בעיה. בדבר הזה יש סוג של הישג, אבל הוא גם ממחיש היטב את מגבלות הכוח, מגבלות המנדט, מגבלות הרצון של המדינות התורמות להסתכן ולחשוף את חיזבאללה, כי הוא כבר הוכיח שכאשר מתאמצים יותר מדי לחשוף אותו, הוא מגיב בכוח עד כדי התקפות קטלניות. אנשי אום נהרגו מהתקפות חיזבאללה כאלה.
אז על סמך כל הנקודות שציינת, שמציגות וממחישות את המוגבלות של הכוח, ומצד שני, בהתחשב בכך שבכל זאת זה כוח שמצליח למתן, להוות חיץ, זה היה ברור מאוד גם במהלך מבצע מגן צפוני עצמו שציינת, שחיילי האום היו שם בין צהל לבין החיילים הלבנונים, ויש בכך איזה יתרון משמעותי שיש מי שנמצא שם בין לבין. האם לדעתך ישראל יכולה להשתמש באירועי חשיפת המנהרות, ובכלל, בליקויים שהיא הציגה במשך כל השנים, כדי לשפר את המציאות הביטחונית מעבר לגבול, בדגש על היחסים בין יוניפיל, צבא לבנון וארגון חיזבאללה, הבעיה העיקרית כמובן.
כמו שאמרת, ליוניפיל יש יתרונות חשובים מבחינת ישראל, בשירותי הקישור שהוא מספק, וביכולת שלו לסייע לצדדים להימנע מהסלמה בלתי מכוונת כתוצאה מאירועים, אירועי חיכוך טקטיים. זה דבר שכדאי לשמר אותו. הדבר השני זה שהדוח והממצאים, כולל דברים שהאום נאלץ לכתוב בדוחות שלו, מספקים לישראל פלטפורמה להמשיך וללחוץ ליישום משמעותי של ההחלטה כפי שהיא התקבלה. ולתבוע מממשלת לבנון לממש את חלקה כי היא האחראית, ולתבוע מיוניפיל לסייע לממשלת לבנון כמו שכתוב בהחלטה. מקרה מעניין שהיה פה זה שבצורת החשיפה והטיפול של ישראל באחת המנהרות בכפר קילה, העובדה שהוזרם בטון נוזלי דרך המנהרה ופרץ מהצד השני הפכה את זה לסוג של עובדה, מה שנקרא עובדה בשטח, העובדה מתחת לפני השטח, שפורסת אל פני השטח, וזה מראה סוג של פוטנציאל, שכשאתה עושה פעילות מבצעית נכונה, אז גם נוצרת תועלת הסברתית. אבל מעבר לדברים האלה, אני חושב שנכון לנו להכיר בתקרה של מה הכוחות האלה לא יעשו, להבין שההיקף שלהם לא תורם לאיכות הביצוע, ונכון לנו לתבוע צמצום של הכוח והיקפו, מכיוון שכוחות בהיקף כזה היה ותתפרץ לחימה, יהוו מגבלה מאוד מאוד קשה, מדינית וצבאית, על הפעלת הכוח של צהל, בשטח מתוכו יפעל לחיזבאללה. אז התביעה לצמצום כוחות היא נכונה כשלעצמה, היא גם נכונה כמנוף לשיפור הביצועים. זאת אומרת, אפשר לעשות פה איזשהו מהלך משולב. כשההקשר היותר רחב זה בדיוק כאשר ארצות הברית בסך הכל מעלה את רמת הלחץ על איראן, על משמרות המהפכה, על כוחות קוץ של משמרות המהפכה ועל השלוחים שלו ובראשם חיזבאללה, זה זמן מאוד מאוד טוב לשלב את המרכיב הזה של הפעילות בדרום לבנון. דבר אחרון, ומכיוון שהדבר הזה נולד, כמו שאמרת, בסיומה של מלחמה, אז אנחנו צריכים להבין ולעשות סוג של קיול ציפיות באשר למה ניתן לצפות מהחלטה בינלאומית כזאת, החלטת מועצת ביטחון בסוף מלחמה, מה ניתן לצפות, עד כמה היא פותרת לנו את הבעיות של אחר המלחמה, ובמידה רבה עד כמה נכון להמשיך ולהשקיע זמן לחימה, לחץ מדיני, ימים נוספים במקלטים וכדומה, כדי להגיע לשיפור בסעיף זה או אחר בניו יורק על איזה טיוטה. וכאן אני חושב שאנחנו צריכים להכיר בסוג של ערכת מצב צנועה, על מה שיש בזה ועל מה שאין בזה, ולהבין שאת רוב הבעיות בסוף נצטרך לפתור בעצמנו ועם ידידינו בהתערבות ישירה, ולאו דווקא באמצעות מנגנון האום, חשוב ולגיטימי ככל שיהיה.
תודה רבה.
תודה לך.